חדשות כל חי, השעה 8. בוקר טוב ושלום רב לכם, באולפן נדב ארבל. דרמה גדולה ומאומות שלא נראו כמותם הלילה בארצות הברית. מאות מפגינים תומכי הנשיא היוצא טראמפ פרצו לגבעת הקפיטול ולבניין הקונגרס והשתלטו על בניין הסנאט, מה שגרם להפסקת הדיונים במקום, השחיתו ציוד והתבצרו במקום. בתחילת הלילה שלהב טראמפ את תומכיו, מה שהביא בסופו של דבר לפריצה הגדולה. הנה כך זה נשמע. וושינגטון דיווחה על 4 בני אדם שנהרגו בהתפרצות של המפגינים לבניין הקפיטול ועל 52 שנעצרו. כל זה קרה ביום שבו הקונגרס אמור היה לאשר את ניצחונו של ג'ו ביידן בבחירות לנשיאות. הבוקר נציין המשטרה המקומית הצליחה להשתלט על הפורעים ופעילות הקונגרס חזרה לשגרה. בתום היממה הדרמטית אמר ביידן כי מדובר במתקפה חסרת תקדים על הדמוקרטיה האמריקנית.
To storm the capital, to smash windows, to occupy offices, the floor of the United States Senate, rummaging through desks, on the Capitol, on the House of Representatives.
להסתער על הבירה, לשבור חלונות של הקונגרס ולכבוש משרדים ולאיים על שליחי ציבור, זו אלימות, אמר ביידן. במהלך הלילה התייצב הנשיא טראמפ מול המצלמות וקרא בחלישות למפגינים, כי הוא מבין לליבם, אך ביקש מהם לחזור לביתם.
We have to have peace. So go home, we love you. You're very special. I know your pain. I know you're hurt. We had an election that was stolen from us. It was a landslide election.
אנחנו צריכים שלום, לכו הביתה. אני מכיר בכאב שלכם, אמר טראמפ. הבחירות שלנו נגנבו. ואצלנו שגרה, סגר, שוב סגר. הממשלה אישרה הלילה את תקנות הסגר השלישי והדוק יותר שייכנס לתוקפו הלילה בחצות. בין התקנות שאושרו, צמצום ההתקהלויות לעד 5 אנשים בשטח סגור ועד 10 אנשים בשטח פתוח, וסגירת כל מערכת החינוך, למעט החינוך המיוחד. ישראל נכנסת לסגר השלישי כשמספר המאומתים היומי עומד על 7,820, שיעור הבדיקות החיוביות 6% ושני עשיריות. משרד הבריאות מעדכן כי אתמול בוצעו קצת יותר מ-91,000 חיסונים נגד נגיף הקורונה. בסך הכל חוסנו עד כה 1,593,000 ישראלים, שהם 17.5% מכלל האוכלוסייה. אמש התייחס ראש הממשלה נתניהו למשלוח הראשון של חיסונים מתוצרת חברת מודרנה שצפוי להגיע היום לישראל. הוא אמר כי החיסונים יינתנו לאנשים שאינם יכולים להגיע לקופות החולים משום שהם מבודדים בבתיהם. מטה ההסברה החרדי במשרד הבריאות יוצא הבוקר בקמפיין הקורא לציבור לשוב ולהתפלל באוויר הפתוח ולקיים מנייני חצרות. חוזרים לחצרות, נאמר בהודעות שהופצו הבוקר, וזאת על רקע המשך העלייה בתחלואה בקורונה. הקמפיין קורא לציבור להיזהר ולהישמע לגדולי ישראל. נשמעים לגדולי ישראל הקוראים לציית להנחיות משרד הבריאות, נאמר בהודעה. עדכונים ותחלים נוספים ניתן למצוא באתר כל חי, תחזית מזג האוויר, היום ועד ליום ראשון, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות שיוסיפו להיות גבוהות מהרגיל. עד כאן חדשות כל חי.
מספללים, רפואנו השם, מאמינים לישועו, שחוק כביסי השם.
מתמדים ונשמרתם לנפשותיכם,
חזקים, מחוברים, משדרים כל חי.
מהדורת הבוקר, סוף השבוע, עם איתי גדסי.
בוקר טוב, מהדורת הבוקר סוף השבוע כאן בכוחה כמדי שבוע. בוקר טוב למאזינים שלנו, בוקר טוב ליעקב פרידמן.
בוקר טוב, בוקר טוב לך ולמאזינים.
הבוקר הזה בוקר סוער.
לילה סוער.
כן, הלילה הזה היה סוער בוושינגטון. אנחנו עוד מעט נקבל מידע מה קורה שם. אנחנו נכנסים כאן במדינת ישראל לסגר שלישי במספר. אולי אפילו רביעי, כי השלישי התחיל לפני שבועיים. כך התברר לי אתמול.
יפה, אמרתי לך, כבר לפני שבועיים, אישי אומרת, אנחנו בדרך לסגר רביעי.
אז הנה, זה נראה לי כמו סגר רביעי באמת. השאלה איך הסגר הזה ייראה, אתה יודע, ננסה להבין גם את זה.
אבל לפני איך הסגר ייראה, איפה אנחנו עומדים היום, מה מצב התחלואה, מה מצב הנפטרים לא עלינו. שמע, המצב קשה?
טוב, עוד מעט נביא את כל הנתונים גם באמצעות צבי טסלר. גם נבדוק מה קורה בארצות הברית כמובן, נבדוק גם מה קורה כאן בישראל, האם החיידרים, תלמודי התורה, הישיבות, כולם יהיו פתוחים. כל זאת בעוד בשעתיים שלפנינו, נודה לאורך אבי גדלוביץ' של טכנאי שידור מוטי קופפר, ולמנהלת האקטואליה אסתי פלד. אנחנו מתחילים. טוב, ינקלה, ירי בקונגרס, עוצר בוושינגטון.
לא ישנתי בלילה כמעט.
זה לא יאומן.
שמע, זה באמת בלתי יאומן.
אבל זה היה צפוי.
לא, עד כדי כך היה צפוי, שיהיה הרוגים.
אתה כאן אמרת בשידור, תשמע, יכול להיות מצב שדונלד טראמפ מתבצר בבית הלבן.
אני בסוגריים אומר, וסליחה שאני מהבית הלבן משליך למדינת ישראל, כבר יש דיונים האם זה יכול לקרות אצלנו או לא. אז קודם כל...
זה יכול?
אם זה יכול או לא, אז קודם כל תלוי את מי אתה שואל ועל מי אתה מתכוון, על מפגיני בלפור, שכבר...
כבר הוכחו שהם...
פרצו גדרות. כן. אז לך תדע, פרצו גדר אחת, לאן יגיעו? במיוחד לאור מה שראינו אתמול. מצד שני, הם טוענים, בוא נחכה, אם ביבי יפסיד בבחירות...
אז אנחנו נצא ו...
תשמע, אז האם זה יכול להיות או לא? נביא אני לא. אבל אם זה קרה שם במעצמה הגדולה ארצות הברית, בוודאי שזה יכול לקרוא פה, ואני חושב שזה משהו שאמור לזעזע את העולם.
אבל זה סוג של...
צריך לדעת להפסיד בחירות. שמע, עם כל הכבוד, אתה יודע, אני אגיד לך את האמת, אני גם רציתי טראמפ. אבל עם כל הכבוד, יש גבול.
אתה אומר, אני תומך בטראמפ עד גבול מסוים.
שמע, מה זה אנרכיה? זה מטורף. זה לא היה דבר כזה מעולם.
אבל רגע, מה עם הטענות שלו על זיופים?
אין בעיה, אז בשביל זה יש בית משפט. אז אתה אומר, לא מאמינים לבית משפט. גם עם הטענה הזאת אני יכול אולי להסכים. אבל שמע, מפה ועד לקחת את החוק לידיים, עזוב את מחדלי ההבטחה המטורפים שכנראה היו שם.
עזוב את ההבטחה, אני שואל אותך על הרעיון. אם גנבו את הבחירות...
נו, אז מה, אז בן אדם לוקח את החוק לידיים? איפה נשמע דבר כזה? אז כל אחד, הוא עכשיו, יש לנו בדיוק, אגב, הדיון הזה, לא גנבו את הבחירות, על משהו יותר חמור, בדרום, לא מזמן היה הוא שרצח את זה שאולי בא לגנוב ממנו.
כן.
ועכשיו הוא יושב בכלא כרגע. ופה הייתה לו סיבה, בן אדם פרץ לו לבית.
טוב, בואו נקבל קצת יותר פרטים על מה שקורה שם בארצות הברית. בוקר טוב פרשננו, כתבנו לענייני חוץ, שלמה ריזל.
בוקר טוב איתי, בוקר טוב ינקלי.
בוקר טוב.
אז עכשיו אני מבין שהכל שקט, השתלטו על המפגינים, ממשיכים את הדיון בתוצאות.
רגע, קודם כל, לפי הקול שלך זה נראה שאתה באמת לא ישנת הלילה.
כן, כן, כמעט ולא. תראו, קודם כל זה מצב באמת היסטורי, אתה יודע, אני מסתכל על המסך בשידור חי על מה שקורה שם בשעות המוקדמת יותר של הלילה אצלנו, ופשוט רואה את ההיסטוריה נכתבת מול אלינו, רגעים באמת קאוטים, רגעים שלא נראו כאן מעולם, לפי תקשורת בארצות הברית מאז 1812, כשהבריטים פשטו על גבעת הקפיטול, כלומר לפני יותר מ-200 שנה, וזה וואו, אתה יודע, בשנה האחרונה חווינו כל כך הרבה רגעים שכל אחד מהם היה וואו, שלא ראינו פה שנים או לא ראינו פה מעולם, שזה פשוט לשבת ולהגיד, הרגעים האלו שקורים עכשיו זה משהו שידברו בו עוד שנים ארוכות, ואם דיברתם על מה שקרה בלילה, אז עדיין קורה בלילה, כי בארצות עדיין עכשיו לילה, ומה שקורה שם באמת, המרמות שכחו וספירת הקולות, כרגע נמשכת על ידי פנס, ושאלת השאלות אתמול הייתה...
אבל מה קורה שם עכשיו מבחינת המהומות? קודם כל, מה קורה עכשיו?
יש לך למעלה מ-50 עצורים, אני מבין.
50 עצורים זה כלום, נו, באמת. היו שם אלפי, אלפי, אלפי אנשים. 50 עצורים זה אומר שנהגו בהם בצפות שמשי, אלא אם כן המשיכו לעצור אנשים במהלך הימים הקרובים. ואגב, אם דיברתם על ידי נפשית בכבוד או משהו, היה ברור שמהומות יפרצו בכל מקרה, כי שני הצדים מרגישים שגנבו להם את המדינה. אתמול לראות את האנשים שעולים שם, הם צעקו כמה סיסמאות, וחלק גם היו להחזיר לנו את ארצות הברית. הם יודעים שברגע שביידן עולה, ובפרט ברגע שהסנאט, הרשות המחוקקת, נופלת לידיו, הוא יציף את ארצות הברית.
אבל הכל שם...
הוא ישנה את ארצות הברית לחלוטין.
הכל שם היה אבל בהובלת טראמפ. זה לא סתם אנשים באו מיוזמתם.
לא, טראמפ.
הוא קרא להם, הוא מלהיב אותם כמה ימים כבר ברצף. הוא קורא להם.
לפחות לפרוטוקול, טראמפ מתנגד, אמר להם...
מה זה מתנגד? בסוף, אחרי הבלגן, אחרי הרוגה הראשונה, אז הוא קרא להם, לכו הביתה. אבל לא באמת.
תראה. נטיתי, תמכתי יותר בטראמפ, כי אני חושב שזה טוב לישראל, אוקיי? גם אתה, ינקלה, אמרת את זה, אני חושב שגם איתי.
אני עדיין אומר את זה, אבל מה לעשות?
לא, לא.
ריתו, זקנתו מביישת את
נערותו.
אני אגיד לך משהו, שלמה, אני אגיד לך משהו בנושא הזה של טראמפ, אני חושב שהמרוויחים הגדולים זה מדינת ישראל, שטראמפ, אחרי שהוא סיים, כאילו, לא, אנחנו ודאי היינו מעדיפים שהוא ימשיך, אבל כשהוא סיים, זה אומר שהוא נתן לנו את כל המתנות האלה בחינם. לא צריך לשלם, זה הוא הולך הביתה.
השאלה אם הבא אחריו לא ייקח את המתנות האלה.
תראו, זה דיון שיכול להיות גם... הדיון הזה בינינו יכול להמשיך גם שעה, כי באמת יש הרבה מה לדבר. אני חושב שכיהודי מאמין, כל מה שקורה זה בא להראות לנו, היי, חמודים, קצת נסחפתם, לא טראמפ ולא אף אחד אחר, הוא זה שצריך לחכות למוצא פיו, יש הקדוש ברוך הוא בעולם, והוא יכול להחליט שגם ביידן נמצא בבית הלבן, הוא דואג לנו, הכל בסדר. עכשיו, לגבי זה שישראל צריכה לשמוח שטראמפ הולך, כי אנחנו לא צריכים...
לא, לא לשמוח.
החשבונית, זה לא נכון. תראה מה שקורה עכשיו, למשל, עם החותים שקיבלו טילים מאיראן, וישראל פרצה טילי פטריות במפרץ אילת, כי חוששים מהטילים האלו. כל הדברים האלו, המיץ אומץ שהאיראנים שתו בימים האחרונים, השרת האורניום והדיבורים...
ברור שיש לזה השלכות על כל מה שקורה באיראן. תגיד לי, אבל שלמה, לגבי מה שקורה עכשיו, אז אני מבין שקודם כל פנס לא נכנע לנשיא לשנות את תוצאות ההצבעה, וזה אומר שטראמפ מפסיד גם... מה זה טראמפ? הרפובליקנים מפסידים את הסנאט.
תראה, קודם כל הרפובליקנים מפסידים את הסנאט, כי אין להם כבר רוב. בוא נאמר שני החברים החדשים שנבחרו, שלישום את ג'ורג'יה, עדיין לא נכנסו, זאת אומרת, ייקח כמה זמן עד שהם יושבעו. בפועל כרגע יש רוב הרפובליקנים, אבל זה לא משמעותי. אתמול השאלה בלילה הייתה, האם טראמפ ירוויח מהצעד הזה או יפסיד? כלומר, האם חברי הסנאט שם, הקונגרס יגידו, הופה, אנחנו פה לפני מכינת אזרחים, יש פה כל שאנחנו צריכים לשמוע, יש פה זיופי בחירות, ולכן בוא נשא את הבחירות, נפתח לוועדת חקירה, או שיגידו, או, אנחנו לא רוצים להתעסק עם טראמפ והמשוגעים שלו, ואנחנו רוצים לחתוך כמה שיותר מהר. לפי מה שזה נראה כרגע, טראמפ הפסיד מהמהלך הזה, כי מתוך 13 הסנאט...
אתה חושב שהמומות האלה יכולים...
רק שישה תומכים בו כעת.
ואתה חושב שהמומות האלה יכולים להגיע לבית הלבן? אנחנו נראה העברת שלטון מסודרת?
לא ברור, לא ברור שנראה העברת שלטון מסודרת, וברור ש... תראה, הפצע הזה, מרגע שאובמה פתח את כל הפצעים שם, הבן גיזיים בארצות הברית, הוא זה שהיה שם כל המורמות, כל המורמות השחורים שהתחילו בכל, מרגע שהוא פתח אותם בכהונתו, זה פצע שכבר לא יירפא.
כן.
גם ביידן מדבר שהוא יירפא והכל, זה כבר לא אותו דבר. האנשים שם מסביבתו בגוורדיה הדמוקרטית הם גם אנשים של כיתוב ושל סינה, והם המשיכו לפעול ובאמת להמשיך לקבוע את הלך הרוח שלהם. עכשיו בוא נאמר מבחינה יבשה כרגע טראמפ יפסיד, יכול להיות שכבר בשעות הקרובות זה ייחתך, לא נראה שתהיה ועדת חקירה כמו שהוא טיפה. ואם אתם רוצים עוד משהו לגבי הנושא הזה, אם דיברנו על טראמפ עצמו, זה לא שבן אדם לוזר לא יודע להפסיד בחברות, יכול להיות שהוא כזה, הוא באמת טיפוס בעייתי, אוקיי, באופן אישי, אבל כשאתה רואה למעלה מ-1,000 עדים, שמעידים בשבועה על זיופי בחירות, טוב, בוא נאמר שחצי מהם שיקרו, בטוח שעשרות מהם דיברו אמת, ואתה רואה פרופסורים, אנשים מכובדים, חלקם לא עכשיו, אבל... זה הרפובליקני,
אבל בית המשפט אומר שזה עדיין לא מוכיח שזה היה משנה את התוצאה.
ברוב המקרים בית המשפט לא קיבל את זה, כי הוא אמר, היי, היה לך זמן לטעון לפני זה לשנות את שיטת הבחירות, ברגע שהסכמת שדומיניון תמשיך בספירת הקולות, ברגע שמראש הסכמת לבחירות בדואר, אתה לא יכול אחר כך לבוא ולהתעונן.
בוא נמתין עוד כמה, כמה ימים? 20 יום? 20 יום אני חושב.
פחות, ב-20 לינואר.
ב-20 בחודש אמורים להשביע אותו.
אוקיי, אז יש לנו עוד שבועיים.
ועוד משהו אחרון שצורם פה.
כן.
מה שצריך לומר, אמרו לי יהודים בניו יורק, אנחנו בסתר ליבנו מעדיפים שביידן ינצח, לא בגלל שאנחנו תומכים בו, כי אנחנו יודעים שחלקת אנחנו לא נוכל להצלן את הבית, יהיו פה מאומות, וזה ברור שזה הלך לקרות. עכשיו, אם בוא נאמר, את הסנאט היה מחליט שהוא הופך את הקרה על פי האומוצי ועדת חקירה, ואנשי השמאל הקיצוני ואנטיפה וכל האלו יוצאים לרחובות, לא היינו רואים עכשיו רק ארבעה הרוגים שמפגינים שנורו במשטרה, היינו רואים ביזה בכל הערים הגדולות של ארצות הברית, היינו רואים מאות מכוניות עולות באש, היינו רואים חנויות שנבזזות.
טוב, נמשיך ונעקוב.
זה לא נותן לגיטימציה, אבל זה לא נותן לגיטימציה לצד השני להגיד, אם הוא היה עושה, גם אני הייתי עושה. זה לא נותן לגיטימציה.
אני אומר רק, אלימות יש בשני הצדדים.
התמונות האלה של... של הרוגה בשידור חי, זה פשוט היה מטורף, בכל העולם ראו את זה.
התקשורת שכל כך תמכה בהפגנות הבלאק ליב מיטרס וכל הדברים האלו וחופש הביטוי ואיזה מסכנים, פתאום עכשיו יוצא את זה מזדהקת, נו באמת, זה...
טוב, אנחנו נמשיך ונעקוב.
מילה האחרונה, טוויטר, זאת שחוסמת את טראמפ על זה שהוא לא...
כן, זה כבר סיבה לפתוח דיון חדש בכלל.
מה שפירה להציע לחמינאי לקרוא להשמדת ישראל
וחסמה את הטוויטר של הנשיא טראמפ. טוב, זה סיבה לדיון אחר בכלל על המעורבות של פייסבוק וטוויטר בנושא הזה. שלמה ריזל, תודה רבה לך.
תודה רבה, יום טוב.
כל טוב, יום טוב.
טוב, ינקלה, תגיד לי, התחסנת? חייבים לדבר ככה על הקורונה גם קצת.
שמע, בסייעתא דשמיא, קודם כל התחסנתי.
אבל בן כמה? אתה לא עברת 60.
לא, גם לא את 45 עוד לא עברתי. אבל שמע, היה
לי... קומבינות? לא הבנתי.
לא, חס וחלילה, אנחנו אנשי קומבינות, לא תגזים.
אתה לוקח חיסון מאדם בן 60 בבעלה שיכול להתחסן. לא, אבל
תשמע, היות וכמו שאתה יודע, אז החיסונים האלה, אם לא משתמשים באלה שנפתחו, אם לא משתמשים, הם הולכים לפח. היה לפני מספר ימים, קיבלתי הודעה, אם אתה רוצה לבוא, באתי מיד.
ניצלת את ההזדמנות שפתחו מגש.
ניצלתי את ההזדמנות, ובמקום שזה ילך לפח, אז תבין, אז הפוך, לא שזה, אני דאגתי שחיסון לא ילך לפח.
חשוב מאוד.
אבל תשמע, אבל אם אתה, קודם כל, ואתה התחסנת?
לא.
למה?
לא יודע, לא מרגיש צורך.
אל תגיד שאתה נהיית מהמכחישי קורונה.
לא מכחיש קורונה. סגר
אתה לא רוצה, שמחות ואירועים אתה רוצה לעשות. תראה לאן אנחנו מגיעים, איתי.
אני לא מכחיש קורונה, אני חושב ש... דבר ש...
אתה מכחיש את בקה המונית, אתה מכחיש את בקה.
שנייה, אתה רוצה אני אסביר לך. אני מנהל סיכונים, ובניהול סיכונים, משהו שאני לא יודע מה קורה איתו בטווח הארוך, כי זה משהו שהוא שר בצורה זה, כרגע אם זה לא משהו חשוב, אתה יודע, אם זה לא דחוף לי.
זה קריטי, לא שזה לא חשוב, זה קריטי, בטח גם מבחינתך.
אני לא בקבוצת סיכון, אני לא זה מה פתאום, מבחינתי זה לא קריטי, הכל בסדר.
אתה רוצה ללכת לבקר את ההורים, אתה רוצה לבקר את ההורים, אתה רוצה עוד מעט עם דרכון ירוק להסתובב.
להסתובב אני יכול גם ככה.
לא, אתה לא יכול.
אין, יש חופש התנועה, אי אפשר להגביל אנשים, אתה מביא בדיקת קורונה שלילית ויוצא לאן שאתה רוצה, זה לא... אני לא קורא לאנשים, אני קורא להתחסן.
אל תתעצבן עליי בשידור, אבל בגלל אנשים כמוך, איתי, אנחנו מגיעים לסגר, הגענו לסגר השלישי, ואנחנו נגיע לסגר הרביעי.
מה זאת אומרת?
בגלל הזלזול הזה.
קודם כל, תראה, אני לא אומר לא להתחסן, הפוך, אני אומר להתחסן, וזה אמרתי זה גם כך.
אז למה אתה לא עושה מאמצים להתחסן?
אני אומר שמי שלא בקבוצת סיכון, כמוני, לא דחוף לי שום דבר, זה דבר אחד, וצריך, אתה יודע, מבחינתי אני מוותר על התור שלי לכל מי שרוצה להקדים אותי, ו בוא נראה מה קורה, אתה יודע.
א', הרבה יגידו לך תודה רבה, אבל אני אגיד לך משהו, השאלה היא לא אם אני התחסנתי, אלא בחורים צעירים, בעולם הישיבות עכשיו, כמו שסיפרתי לך לפני השינור, מה שקורה אצל הבן שלי בישיבה, נהיה מדגירת קורונה. מאות בחורים מאכלסים כרגע את מלון אייס בירושלים, אין מקום שם, עברו לאכלס את מלון דן.
טוב, עוד רגע נדבר גם על שיבת חברון, יש לנו מרויין על הקו בנושא הזה. בוקר טוב למשנה והמנהל בפועל של בית החולים שיבא, חבר בצוות מגן ישראל, ארנון אפק, שלום.
שלום איתי ושלום יעקב.
בוקר טוב.
אני לא יודע אם יש לך איזה מילה ככה על מה שאני אמרתי בנושא החיסונים, אבל תגיד, זה ניהול סיכונים נכון לבן אדם צעיר כמוני לוותר על התור שלו? כי ינקה לפה לידי התחסן כבר.
קודם כל זה מאוד אצילי מבחינתך, אני במקומך הייתי שוקל זאת היטב, ואני אגיד לכם גם למה. זה נכון שאתה בקבוצת סיכון הרבה יותר נמוכה מאחרים, אבל עדיין יש סיכון, וראינו, זה אתה נדיר, שוב, אני לא רוצה להפחיד אף אחד, גם ילד בן 17 עם מחלה קשה שנמצא על אקמו ברמב״ם, לשמחתנו משתפר, אני חושב שצריכים לחסן את האוכלוסייה כולה וכל אחד בזמנו ובתורו, וברגע שיציעו לך איתי, אני ממליץ בפניך, מיד להתייצב ולקבל את החיסון.
יפה. תוך כמה זמן אתה חושב שזה באמת אמור להשפיע, המבצע החיסונים האלה, הזה? שכבר כמעט 2 מיליון.
להשפיע, אתה מדבר על המצב במשק.
לא במשק, להשפיע על מצב התחלואה. להשפיע על מצב התחלואה.
זה שאלה מאוד טובה. אני אגיד ככה, אנחנו יודעים היום שכשבוע לאחר המנה השנייה, קרי החל מעוד 10 ימים, אנחנו נתחיל לראות חיסון בקרב מי שקיבל את שתי המנות בערך 95%, וגם ה5% האחרים אינם חולים קשים. אז קודם כל זה צפוי להקל מאוד על העומסים הקשים ביותר שקיימים כרגע במערך האשפוז, להגן על האנשים, להוריד את מספר האנשים שנכנסים לבידוד ואולי קצת לסייע למשק. ואני חושב שהשילוב הזה של חשש של אנשים מפני המחלה עצמה, ביכולת של תנועה חופשית, אני מקווה באמצעות הדרכון הירוק שמשרד הבריאות הולך להוציא, יעודדו עוד יותר את האוכלוסייה להתחסן, והבעיה המרכזית של מדינת ישראל היא הקצב הגעת החיסונים לכאן, וכאן אנחנו שונים את כל המדינות האחרות בעולם, שימו לב.
לזה אתה קורא בעיה? שיש לנו כבר 2 מיליון מחוסנים כמעט, אתה קורא בעיה? אנחנו מקום ראשון בעולם?
בוודאי שאני קורא לזה בעיה, אני אגיד לכם למה, כי שוב, אני מאוד מאוד רוצה שהחיסונים יגיעו יותר מהר, למרות שחייבים לומר שזה הישג יוצא דופן של ממשלת ישראל, ומצד אחד בהגעת החיסונים, ושל מערכת הבריאות הציבורית במדינת ישראל בקצב החיסון, תראו איך גרמניה, צרפת, לא מצליחות להגיע, ואפילו לא אנגליה שהתחילה לפנינו.
אז ממה אתה מודאג?
זה אדיר של המערכת.
אז ממה אתה מודאג?
אני מודאג מהתפשטות התחלואה, וכיוון שאנחנו נמצאים באיזה פער של חודש בערך, מהתחלת ההשפעה, או מההשפעה משמעותית של החיסונים ליתר דיוק, על האוכלוסייה הקשישה, במערך האשפוז נמצא כרגע בעומס אדיר, שהולך ועולה, ולכן כל כך חשוב, לצערי הרב, עם כל הנזק שלו, הסגר.
אז זה מוביל אותי גם לשאלה הבאה. דיברנו הרבה על קריסת מערכת הבריאות, אפשרות כזאת, וכשאנחנו מדברים עכשיו על אלפי חולים, למעלה מ-870 במצב קשה, שאני מניח שהם מאושפזים בבתי החולים, מערכת הרפואה יכולה להחזיק את הראש מעל המים בתקופה הזאת?
אני חושב שהגדרת את זה מאוד יפה. קודם כל, אני לא אוהב להשתמש במושג גריאות. קריסה, מערכת הבריאות תמשיך לתת מענה לעם ישראל. השאלה היא באיזה איכות. ברור לנו שבכאלה מספרים אנחנו מתחילים לרדת באיכות וביכולת שלנו לתת את באמת טיפול יוצא דופן, מה גם שאני מזכיר לנו שמערכת הבריאות מראש היא לא מערכת עתירת משאבים מזעתודות. ושוב, מחוסר ראייה...
אבל למרות כל ההספדים במשך שנים על התקציבים של מערכת הבריאות וכו', אנחנו רואים פה, ברוך השם, אנחנו רואים שהם עומדים, אנחנו רואים שהם עומדים בגבורה במבצע הזה.
אבל אנחנו לא יכולים לעמוד בגבורה למול מצב שבו כמות החולים עולה על היכולות שלך לתת הטיפול המצוין, אז אנחנו ניתן טיפול.
אוקיי, זה מסביר את הסיבה למה צריך סגר, אבל מבחינתכם כצוותי רפואה, אז אתם עומדים כמו שצריך בהיקף הזה.
צוותי הרפואה ראויים לכל הערכה, אבל בסוף אם אני מנחה אחות לטפל במקום ב10 או ב8 חולים בפנימיות, ב14 חולים, הרי ברור לכם שהיא לא יכולה להדניק את
אותו. שאיכות הטיפול נכון, קדנה. תגיד לי לגבי החיסון והמוטציה.
המילה אחת, עוד מעט נדבר על המוטציה. תראו, בין הסגרים, כמה שזה נשמע הזוי, למרות שהיינו צריכים ללמוד ממצב של היעדר רזרבות, בין הסגרים, בין הגלים, בחר משרד האוצר להציג תוכנית של קיצוץ במערכת הבריאות, במערכת האשפוז. דבר הזוי, במקום להוסיף לנו את המינימום מיטות טיפול נמרץ שאנחנו צריכים, 250, הסברנו את זה לפי השימוש בפועל בגלים הראשונים והשני, ואני פשוט עומד, באמת, נדהם, אני כבר לא יודע מה אני יכול להגיד כדי לשכנע אנשים שמערכת הבריאות היא כל כך חשובה לנו. אני יודע שאם אני אשאל אתכם, תגידו לי את זה. אבל למה אני, פקידי האוצר לא מצליחים להבין את זה? אני לא יודע.
מעניין. טוב,
רגע, לגבי המוטציה, זה אכן מעניין, במיוחד לאלה שכבר התחסנו. האם החיסון יהיה תקף גם לגבי המוטציה שמתגלה עוד ועוד כאלה, ומדברים שיש בארץ לא מעט כאלה?
אז קודם כל, כנראה יש בארץ לא מעט כאלה, מסיבה פשוטה, כי אנחנו רואים קצב תחלואה מאוד גבוה.
אתה יכול להעריך מספרים? אתה יכול להעריך מספרים כמה יש בארץ כאלה?
לא, אני לא יכול, כי זה דורש בדיקות גנטיות, ואנחנו לא עושים אותן, זה גם לא כך משנה אגב. פעם אנחנו יודעים, זה מה שאנחנו יודעים כרגע, שהחיסון יעיל ושהמחלה לא יותר קשה, אז אין טעם אלא בבחינות אפידמיולוגיות, שזה חשוב, כמובן, אבל זה לא משנה, זה לא משנה בהתנהלות שלנו, אנחנו צריכים להיות מאוד זהירים, להפעיל את המערכת שלנו, לבקש שוב מהצוותים הרפואיים, להיגייס אפילו עוד יותר ממה שהם עושים כבר שנה שלמה, ולהגיד לציבור במדינת ישראל, אנא, תקפידו עכשיו על הסגר, כולנו יחד, לא ציבור זה ולא אחר, לא לחפש את האחרים, מה הם לא בסדר, ראשון את עצמך מה אתה יכול לעשות, זה הכל.
רגע, רגע, לפני סיום.
ואז נתגבר על הגל, כי לנו בניגוד לכל מדינה אחרת, יש גם תקווה, החיסונים, כי היכולת שלנו לחסן, אומרת שתוך חודש נתחיל לראות ירידה, אפילו אולי קודם, וברגע שיגיעו חיסונים, נחסן הכי מהר את עם ישראל.
אז אני מעריך, אז אם אני עושה אחד ועוד אחד על דבריך, זה סגר אחרון שאנחנו נתקלים בו.
בעזרת השם, ולך איתי אני מאחל שתתחסן במהרה בימים.
אמן, תודה רבה. פרופסור ארנון אפק, תודה.
תודה גם לכם, ויום
טוב. יום טוב ומבורך.
יום טוב.
שמעת, קודם כל שמעת. קיבלת עצה, לך תתחסן, לדאוג לך לתור.
איפה יאיר לפיד, תגיד לי?
איזה יאיר לפיד?
ההוא שאמר שהחיסונים הראשונים,
בינואר יגיעו חמש, וכמה חודשים אחר כך יתחיל להגיע, אנחנו נהיה אחרונים. נו מה, יאיר לפיד.
טוב.
למזלו, התקשורת מחבקת אותו. זה המזל היחיד, התקשורת שלו מחבקת אותו.
אנחנו עושים הפסקה ראשונה של פרסומות מיד נשוב.
מיד נשוב למהדורת הבוקר סוף השבוע עם איתי גדסי. גם בסגר, הרב יצחק פנגר משנה לכם את היום, ועכשיו, גם בשידור חי בווידאו.
כשהקדוש ברוך הוא פותר לנו את הבעיות, אנחנו מאמינים ביכולות שלו, וכשהוא לא פותר לנו את הבעיות, הוא מאמין ביכולות שלנו.
השראה יומית עם הרב יצחק פנגר, התוכנית שממלאת את ארגז הכלים שלכם באמונה, תקווה וחיזוק. ראשון עד רביעי בתשע בבוקר, כאן בקול חי ולצפייה באתר קול חי.
בקרוב אצלכם. וידה, ההשתדלות הטבעית שלכם לזכות בפרי בטן. זוגות רבים כבר נפקדו. לייעוץ והכוונה התקשרו 072-393-9669 072-393-9669. וידה זה חיים.
סובלים מדימום בחניכיים? לראשונה בישראל. אורביטול פרוטקטיב סולט. משחת שיניים בתוספת מלח אקטיבי שהוכחה מחקרית כמסייעת בעצירת דימומים ובהרגעת הדמומיות. אורביטול פרוטקטיב סולט מעניקה 12 שעות הגנה מפני התפתחות רובד חיידקים ושומרת על בריאות החניכיים. באישור בדעת העדה החרדית.
יוגורט תנובה, מה יש בו שמעניק את המרקם מהשיר הקרמי הזה שעוטף כל כפית ברכות מרגיע?
אדוני השף, אל תתפלסף. חדש, יוגורט תנובה עם מרקם עשיר וקרמי במגוון אחוזי שומן, עם רכיב אחד בלבד, חלב. למהדרין יש תנובה. אופטיקה אלפרי, פתוחים לשירותכם גם בסגר. לבירור הסניף הקרוב, כוכבית 60-69.
איך שלא תערבבו, מאחורי סיר מוצלח עומדת סוגת. משפחת הקטניות של סוגת, מהמשובחות והאיכותיות בעולם ובחשרות מעודרת. כל קטנית נבחרת בקפדנות ועוברת ניפוי, ניקוי ומיון בטכנולוגיה חדשנית, לתוצאה מזינה, מסביעה וטעימה בכל תבשיל. סוגת, הטעם של אמא.
התחסנתם? חוזרים ובגדול. פסח במופתה ברומניה. חופשה יוקרתית ובריאותית. לפרטים 03-9641-555 03-9641-555 או באתר מופתה.org.
חם אביטל, אם בית בבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. יום יום אני פוגשת את ילדי הבית החם. המפגש איתם והדאגה לצרכים שלהם מחדיר עד כמה ילד זקוק לרגישות והבנה עמוקה. פרגון, מחמאה ומילה טובה משריש ביטחון עצמי חזק לילד שילווה אותו עוד לשנים רבות.
יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
לחתונת השנה? צריך להמתין. למים חמים? ממש לא. בחורף הזה, התקדמו למחמם המים של פסגז ותהנו ממים חמים ללא המתנה 24 שעות ביממה. פסגז, כוכבית 9636.
מהי מידת הבטיחות של החיסון נגד נגיף קורונה? דוקטור אריה ולדמן.
ראשית חשוב להבין, החיסונים עברו בדיקות בטיחות מחמירות וקיבלו את אישור FDA. הטכנולוגיה שעליה מתבססים החיסונים נגד נגיף קורונה כבר קיימת כעשור. במהלך הפיתוח ניתן החיסון לעשרות אלפי בני אדם לבדיקת בטיחות ויעילות. מממצאי הבדיקות עולה שאין תופעות לוואי ממשיות. נוסף על כך, בדיקת הבטיחות והיעילות של החיסון התנהלה כך שלפני כל שלב היה על חברות התרופות להציג את הממצאים המלאים ואת הביקורות שנעשו לוועדה חיצונית, ורק אז התקבל היתר לעבור לשלב הבא. וכך, בזמן הגשת החיסון לאישור FDA, חברת התרופות והוועדה המקצועית והעצמאית ידעו שהחיסון בטוח לשימוש. החיסון הוא הדרך לנצח את המגיפה.
לפרטים נוספים, פנו לקו המידע של מטה ההסברה למגזר החרדי, 03-5-09-7000. נשמעים להנחיות, נזרים בקדושת החיים. מגיש משרד הבריאות.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר, סוף השבוע, עם איתי גדסי.
טוב, יש לנו... אנחנו בעבירת בחירות, אתה יודע, למרות הסגר ולמרות הכל, למרות המהומות בוושינגטון.
יש לנו, אבל... יש לנו את המהומות שלנו, אתה אומר.
כן, מהומות, עוד מעט הגשת הרשימות, אנחנו נראה את רשימות החיסול כמובן. יש מפלגות שנמצאות היום בכנסת, אבל לא יחזרו כנראה לכנסת.
כמו גנץ למשל, לכאורה.
גנץ על הגבול, הוא ככה... יש לנו את... אופר שלך, אני חושב שראיתי פעם שעברה, בסקר, אני לא זוכר, כבר לפני כמה ימים, אורלי לוי, בית יהודי שפרש כבר.
יש לנו את המפלגה, מאז שנולדתי אני מכיר את המפלגה הזאת, כמוך.
את מפאי.
שלטה במדינה, מפלגת העבודה.
מפלגת העבודה.
שלטה ללא עוררין כאן, ניהלה את המדינה, מקום המדינה, ותראה, לפי הסקרים, כבר לא נראה אותם. והאמת שזה אפילו קצת כואב, תקשיב, זה הייתה מפלגה ערכית, מפלגה שידעה, עמדה מאחורי מה שהיא עושה למשך שנים ארוכות. עד שהגיעו כל המפלגות מסביב, כמו יאיר לפיד וכו, שהאידיאולוגיה שלהם זה כן ביבי או לא ביבי, אז זה משך אותנו לשם. מפלגות עם אידיאולוגיה ברורה, עם משנה סדורה, לא קיימות כבר היום.
אני אגיד לך מה אני חושב. אני חושב שגם מפלגת העבודה הצטרפה לעניין הזה של כן ביבי, רק לא ביבי, ולכן היא, כי מי שרוצה רק לא ביבי, הולך למקור, לא מה נציבי למפלגת העבודה. למה? שהוא הולך ליאיר לפיד?
יכול להיות באמת שזה חלק מה...
הגיע אותו בין...
לא, דווקא מפלגת העבודה כן נכנסו לממשלה עם ביבי, למרות הכל.
לא, אז אני אומר, אז בא אמיר פרץ, אמר כן ביבי, רק לא ביבי, הוריד את השפה, הוריד את זה, ובסוף נכנס גם, אתה מבין? אז זה עוד יותר אכזבה, כאילו, אתה גם עובד עליי, גם נכנס בסוף, ו...
יש מצב שהוא מחזיר את השפה עכשיו.
טוב, בוא נדבר על השלל ככה של מפלגת העבודה. בוקר טוב לחברת הכנסת מרב מיכאלי.
בוקר אור, בנים, אני רוצה רגע שנייה לעשות, לסדר את הסיפור רק בצורה יותר נכונה.
בבקשה.
זה לא היה קודם רק לא ביבי או לא רק ביבי, אלא קודם בא נתניהו, כשמפלגת העבודה הייתה בשלטון ויצחק רבין היה ראש הממשלה מטעמה, ועשה דלגיטימציה שלא הייתה במדינת ישראל קודם אף פעם בפוליטיקה שלנו, דלגיטימציה ליצחק רבין, לדרכו ולמפלגת העבודה ולמילה שמאל. אתם יודעים, אני גדלתי, אמרתם, אתם גדלתם במדינה,
אז כן ביבי, לא ביבי, ביבי אשם בזה?
ודאי, איזו שאלה שביבי אשם בזה, ביבי.
מ-95, את מדברת, את לוקחת אותנו אחורה ל-95.
ל-94. אפילו ל-94. ואני אומרת, אבל חד משמעית, חלקה של מפלגת העבודה בדבר הזה, זה שהיא, אתם אמרתם בצדק, זאת מפלגה ערכית, זאת מפלגה שבאמת, אם אתם מסתכלים היום על מבצע החיסונים, אז הוא מתאפשר... בזכות התשתית של בריאות ציבורית שהקימה כאן
הקמת קופות החולים, כן.
אבל מפלגת העבודה בשנים שאחרי רצח רבין יותר מדי פעמים נכנסה לממשלות ימין, הוציאה לפועל מדיניות ימנית בניגוד מוחלט לאידיאולוגיה שלה ולערכים שלה, ומה שמפלגת העבודה צריכה לחזור היום זה באמת להחזיר את האמת לפוליטיקה, לעשות את מה שהיא מבטיחה
רגע, לעשות. רגע, רגע, אבל ברשותך.
שמונה שנים בכנסת, הייתי עד עכשיו רק באופוזיציה, אני מספר 4 בכנסת בחקיקה, אוקיי? אל תגיד לי שאני לא עשיתי שום דבר לטובת הציבור מהאופוזיציה, אני עשיתי לטובת הציבור באופוזיציה,
אבל עם הכוחות שלך, אם היית שרה למשל,
יותר ממה שעשו הרבה הרבה חברי כנסת בקואליציה.
יכול להיות, אבל עם הכוחות שלך בקואליציה, אבל עם הכוחות, רגע, רגע, אבל עם הכוחות שלך בקואליציה, תתייחסי לזה בבקשה, היית יכולה לעשות פי 100 לטובת הציבור.
זה לא נכון, אני עשיתי בתור חברת אופוזיציה דברים שהרבה יותר ממה שעשו שרים מסוימים. חד משמעית אני מודיעה לך את זה. להצטרף לקואליציה שעושה ופועלת באופן נגד המדיניות שאתה ואת מאמינה בה, להיכנס נגד הערכים שלך, להיכנס לממשלה שעושה דברים שהם בעינייך מסוכנים למדינת ישראל, אני מצטערת, זה לא למען הציבור, זה נגד מדינת ישראל, זה נגד מה שאת חושבת שטוב למדינת ישראל, באיזה עולם זה הגיוני?
אז, לזה, אז זאת הסיבה שמפלגת העבודה הגיעה למצבה כפי שזה נראה היום בסקרים?
אז יש הרבה סיבות, אבל הדבר הכי משמעותי הוא באמת שהיא לא פעלה בהתאם לחזון שלה, והיא לא יכלה, היא לא עמדה בהבטחות שלה לבוחרת ולבוחר, וכמה שבסיבוב האחרון, וכמו שציינתם בצדק, היה קשה במיוחד. מה שאני מתקשת לעשות עכשיו, זה להחזיר את האמת לפוליטיקה, את האמינות לפוליטיקה, למפלגת העבודה, ולהחזיר אותה לפעול לפי מה שהיא מאמינה בו.
את הגשת עתירה, אבל דיברנו, איך אפשר לחלק את מפלגת העבודה, כאילו לריב על משהו שהוא, את יודעת, לא עובר את אחוז החסימה?
כרגע הוא לא יכול לעבור את אחוז החסימה, כשמי שעומד בראשה זה שמולי פרץ, שהם באמת מסמנים היום את חוסר האמון, את חוסר האמינות, את חוסר האמת. עכשיו יהיו פריימריז, משום שאני ניצחתי בעתירה בבית המשפט. אני מאוד מקווה ששמולי פרץ לא ימשיכו למרוח את הזמן ולמזמז את זה, ולנסות לסכן את זה באמצעים בירוקרטיים. יהיו פריימריז, אני היום מפלגת העבודה, ואני אביא פנימה את כל הכוחות שנמצאים בחוץ, ורוצים להתחיל לבנות מחדש לא רק את הכוח הפוליטי של המרכז שמאל, אלא באמת את הרווחה במדינת ישראל, לתת, לחזור לנהל אותה בצורה ראויה, בצורה
שקופה, בצורה יחידית. יש לכם כבר חיבורים אפשריים?
אני לא יכולה לעשות שום דבר לפני שאני, אתה יודע, אני לא יכולה לסחור במחדש.
אבל לו את יושב ראש העבודה, את היית מוכנה לוותר על המקום הראשון ולהכניס אחד כמו רון חולדאי נגיד, ולרוץ איתו ביחד?
כשאני אהיה רוב עבודה, אז אני אעשה את כל הדברים שצריך, תאמין לי, אם יהיה צריך חיבורים, יעשו חיבורים, אנחנו נעשה את מה שצריך בשביל למקסם את הכוח הפוליטי של המחנה שרוצה להחזיר את מדינת ישראל להיות מקום שפוי שמתנהל לטובת העם והציבור ולא לטובת המנהיגים שלו. אני רוצה להגיד לכם, אנחנו, אתם רלוונטי במיוחד בציבור החרדי. אילו ידעתם כמה וואטסאפים אני מקבלת מחרדיות וחרדים שמחפשים הנהגה שתדאג להם, שיקימו להם בתי ספר ממלכתיים חרדיים, שידאגו לזכויות של נשים או שעובדות בחינוך הפרטי, והן באמת מועסקות בתנאים לא תנאים.
לזה דואגים להם חברי הכנסת החרדים, לא?
אז התשובה היא לא, לצערי לא, ושלא לדבר על נשים חרדיות, שבכלל לא יכולות להיות מיוצגות בכנסת, כי המפלגות החרדיות לא מאפשרות להם את זה.
אוקיי, כי זאת האידיאולוגיה שלהם, את לא יכולה לחלוק לאידיאולוגיה של החרדים. את יכולה להגיד שאת חושבת אחרת, אבל אם הם חושבים שנשים אין מקומם בכנסת, אז אין מקומם בכנסת.
יש הבדל מאוד גדול בין אידיאולוגיה לבין, יש בדמוקרטיה זכויות בסיסיות שאי אפשר לקחת לאדם רק בגלל שהביולוגיה שלה. וכמו שלא יכולת להגיד, אני לא מקבל לשירותיי, אם מישהו היה אומר, אני, המפלגה לא מוכנה לקבל לייצוג יוצאי אתיופיה. האם זה היה נשמע לך סביר?
חס וחלילה.
אז למה, עם נשים זה לא שונה.
זה עניין דתי, זה עניין דתי פה, זה לא עניין גזעני כזה או אחר.
זה ממש לא משנה, אי אפשר להדיר בני בנות אדם רק בגלל הביולוגיה שלהם. אני מצטערת, לא במדינה דמוקרטית.
אני רק מקווה שאת לא בונה על הקולות
שלהם. איך הגעת לזה? מה, את רוצה לכפות על החרדים התנהגות, חיים אחרים ממה שהם חיים היום? הם, אצלהם אישה, מקומה לא נמצא בכנסת ולא בפוליטיקה. מה לעשות?
דווקא בגלל שזה מקום מגעיל, לא רוצים שהם יגאלו בה. את יודעת הרי שזה מקום כזה.
צריך לדאוג לנשים, כל נפשה תקבל את ההחלטות שלה בהתאם למה שמתאים לה, ואי אפשר להגיד לאף אישה מה היא יכולה או לא יכולה לעשות. הגיע הזמן שגם המפלגות החרדיות יבינו שהם לא מעל החוק, והחוק לא
אמור לאפשר את הדבר הזה. אוקיי, אם זה שאלה חוקית, אז זה משהו אחר. לא, אני חשבתי, אני מדברת
מבחינת... ודאי שזאת שאלה חוקית. רק חוק, אני לא מתערבת לאף אחד ולאף אחד באמונה שלה. כל אחד זכותה להאמין, חופש דת הוא א' ב', זה הכרח בדמוקרטיה. אבל אותו דבר, שוויון בפני החוק והזכות לייצוג של כל אחד וכל אחת, ואין מצב שמפלגה שרוצה לרוץ למוסד הדמוקרטי של כנסת ישראל, תוכל להגיד, אני מצטערת, פה אין כניסה לנשים או לשחורים, או לצהובים, או למה שזה לא יהיה. לא יכולה.
אבל תשמעי, אני חייב להעיר בעניין הזה.
שמפלגת העבודה חייבת להיות היום בית לכל אלה שמחפשות ומחפשים, שידאגו לאינטרסים שלהם של החיים עצמם, לפרנסה, לבריאות, לחינוך, לחיים ראויים, ושמסתכלו עליהם ועל הצרכים שלהם ושלהם, ולא על מה משרת כן או לא את המנהיג.
בסדר, אני חושב שקיבלנו תשובות, נכון, אנקלה?
כן, כן.
אולי עכשיו, דרך אגב, אני לא יודע אם לפתוח עכשיו נושא,
אני אגיד לך את האמת, אני כן רוצה, אני, אותה כן אנחנו רוצים לראות בכנסת.
למה?
זה כל חשוב שיש בכנסת, שומרת על הדמוקרטיה, כמו שהיא אומרת. אני חושב שזה כל חשוב בכנסת, והלוואי היא הייתה משכילה להתחבר דווקא עם הימין לממשלה, וכי יש לה מה להשפיע.
אני רק לא שמעתי את התוכנית של חברת הכנסת מיכאלי להביא בסוף את העבודה, אתה יודע, לכנסת, לעבור את אחוז החסימה, אבל אני מקווה שעד הגשת הרשימות נראה קצת יותר, נכון? תאבו את השורות ו...
חד משמעי, תנוח דעתכם. אבל תודה על הדאגה, אני מעריכה את זה מאוד, ואני אומרת לכם, בואו ניפגש בצד השני, האמינו לי, יש על מה לדבר.
תודה רבה, חברת הכנסת מרב מיכאלי, מפלגת העבודה, תודה.
תודה, בנים, בוקר טוב.
פרסומות, מיד נשוב.
מיד נשוב למהדורת הבוקר, סוף השבוע, עם איתי גדסי. רוצה עצה טובה? האזיני לזה. חדש במכללה ירושלים. תואר שני בייעוץ חינוכי. תואר מרתק, מעשי וייחודי, המכשיר יועצות המתאימות למגזר הדתי והחרדי. מהרי להבטיח מקומך, מספר המקומות מוגבל. לפרטים ולהרשמה חייגי עכשיו למכללה ירושלים. 02-6750-938. קבלת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה. חדש במורשת איתן, טיפולי שיניים מורכבים בהרדמה מלאה, לפרטים חייגו. 1-700-417, מורשת איתן. אופטיקה הלפרין מציגה את עדשות המולטיפוקל אסאי גולד יפן, עם הטכנולוגיה והחדות היפנית, וחמש שנות אחריות לשבר ואיכות העדשה, בלעדי באופטיקה הלפרין.
שלום דוקטור, כבר אמצע הלילה ולמיכל יש חום גבוה.
בלי לחץ, שולח לכם הפנייה למוקד רפואה דחופה. תרגישו טוב.
לקוחות מאוחדת, במיוחד בימים אלו, שירותי הרפואה המתקדמים שלנו זמינים עבורכם מרחוק, גם ביום וגם בלילה, כדי שלא תצטרכו לצאת מהבית. מגוון שירותים דיגיטליים, ביישומון ובאתר המותאם. ביקור רופא ופנייה מקוונת לרופא האישי שלכם. מיון דיגיטלי, רפואה מקצועית ועוד. במיוחד בימים אלו, מאוחדת, משנים את עולם הבריאות בישראל.
תיאמתי מהמחשב הנייד, על אספרסו בסלון.
תיאמתי מהנייד, בקליק.
תיאום מס לשנת 2021 מתחיל עכשיו, וגם השנה מתאמים מהבית ובנוחות. ייכנסו ליישומון, תאמו בעצמכם וקבלו את האישור מיד להדפסה. במקרים שאי אפשר לתאם ביישומון, אפשר להגיש בקשה במערכת הפניות באתר רשות המיסים, ואנו נפיק עבורכם תיאום מס מבלי לצאת מהבית. השנה מתאמים מהבית. רשות המיסים.
יש סגר, אין סגר, בלי נדר, יהיה בסדר. צאו לחל"ת, בעצם חזל"ש, כלום לא ברור, העסק חלש. בודק את העו"ש, מחזיק את הראש, מספרים מטפסים, מתחיל החשוש. עמלות, הוצאות, הורדות, הלוואות, אין לי אוויר. מה זה, כל ההכנסות?
הקורונה הכניסה אתכם לסחרור? פאגי מזמין אתכם להתאזן מחדש. פיתחו חשבון בפאגי ותיהנו מחבילת הטבות שתעזור לכם להגיע לאיזון כלכלי. לפתיחת חשבון אונליין, ייכנסו לאפליקציית פאגי. לפתיחת חשבון על ידי נציג, חייגו כוכבית 3360 או ייכנסו לאתר. פאגי, שותפים לדרך חיים. עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר, סוף השבוע, עם איתי גדסי.
דרך אגב, ינקל, אני רק רוצה להזכיר לך שבממשלה הזאת מכהנת שרה חרדית, או לפחות קוראת לעצמה חרדית,
כן,
ולא
חרדית,
קרה שום דבר. לא ראינו איזה משהו דרמטי שעשו למען הנשים החרדיות.
אל תפתח עוד פעם את נושא השרה החרדית, מספיק קצ'ו אותה, עלו עוול בחפה.
מה קשור לקצ'ו, אדוני? קצ'ו. נציגה של מפלגה בממשלה פריטטית, יש לה כוח. אבל... זה, לא עשו שום דבר למען החרדים חוץ מסיורים בבני
ברק. מה אתה רוצה? היא צריכה לדאוג למצביעים שלה, למה החרדים הצביעו לה? לא.
לא הבנת. סליחה.
מה אתה רוצה? אתה בא אליי בתלונות, אתה הצבעת
עליו? ומרב מיכאלי תדאג לזכות של הנשים החרדיות. איזה שטויות אלה? תגיד לי מה, אתה רציני?
כן, אבל מפה ועד מה שעשו לה, הלאום.
לא קשור להלאום, אני עכשיו מדבר על בחירות. ראיתי כל מיני, זה ארגוני, איך זה נקרא? לא נבחרות, משהו כזה, לא בוחרות, משהו כזה. חבר'ה, מה...
הם קיימים רק
תלכו, תפתחו...
לא, אבל הארגון הזה קיים לדקה וחצי תמיד לפני בחירות.
אני בעד, אני דמוקרט, תפתחו לכם מפלגה, מה אתה רוצה? מה אתה רוצה לקפות אצלנו את הדברים? להכניס בשס, ביהדות התורה?
בזה אנחנו תמימי דעים.
יופי, אז לפחות נושא אחד אנחנו תמימי דעים. בוא נאמר בוקר טוב לראש מדור חקירות במשטרה, סגן ניצב זיו סגיב.
בוקר טוב, איתי ויאנקלה.
בוקר טוב.
אנחנו נכנסים לסגר. אתה יודע, התברר לי הלילה, וסליחה שאני אומר את זה כאן בשידור, כי כבר הספקתי לשכוח, שאנחנו גם עכשיו בסגר. חזרתי אתמול בלילה מאשדוד, ועצר אותי שוטר במחסום באמצע הדרך, וביקש תעודות זהות, ולאן אתה נוסע? אני אומר לו, הביתה. אני שואל אותו, למה, מה קרה? אז הוא אומר לי, אנחנו בסגר, מה זאת אומרת, אסור לך לנסוע
רחוק מהבית.
מעל אלף מטר. למרות שזה היה חיוני, אני עיתונאי וכו'. אבל ספר לנו, מה הולך להיות החל מהיום בערב?
איתי, אני שמח על הדוגמה שנתת, כי היא בדיוק מדגישה את מה שאנחנו עושים מאז חודש מרץ. מאז חודש מרץ שנה שעברה, אנחנו נמצאים במאמץ מאוד משמעותי למנוע ולצמצם את התחלואה, ומשטרת ישראל עוסקת גם בפיקוח וגם באכיפה. הכלים המשפטיים שאנחנו משתמשים בהם, שמדינת ישראל העניקה לנו, היא את האפשרות לתת כנסות לאנשים שמפרים את התקנות, אבל גם לפתוח בחקירות פליליות כשההפרות הן כאלה שהן בוטות ומעמידות את הציבור בסכנת חיים. אני אתן לך דוגמה על האירוע שהיה בביתר עילית שלשום, שם ראינו חתונה בהשתתפות של 700 אנשים. אז אתה נתת דוגמה קודם כשאתה נסעת לבדך באוטו.
ראינו, גם, ראינו שם גם שוטר שמגיע להתברך.
אני אתייחס גם לזה. אבל כשאנחנו רואים 700 אנשים מגיעים לחתונה, אז אתה יודע, זה לתלוש את השערות, זה לא ברור איך אחרי שאנחנו 10 חודשים, און ואוף בתקופה של סגר, עדיין אנשים מרשים לעצמם להתכנס בצורה כל כך מסוכנת, ואחר כך אנחנו מתפלים על אחוזי תחלואה גדולים מאוד בקרב שני ציבורים במדינת ישראל. ותראה, בסופו של דבר זאת אחריות אישית, זה לא משנה אם אנחנו ניתן...
אבל בדוגמה שהבאת, אבל הבאת הדוגמה, אז בוא נתייחס אליה, לא פיניתם, לא סגרתם את האירוע, לא פיניתם, ובסופו של דבר השוטרים עוד מצטלמים עם האדמו"ר.
אני אתייחס. קודם כל לגבי הצילום עם האדמור, אז כמו שמשטרת ישראל דיווחה, אותו קצין עבר מתפקידו ונפתחה בדיקה שתועבר למחלקת המשמעת, המפכ"ל מטפל בזה באופן אישי, התמונה לא נעימה, אבל כשאני רואה את התמונה עם אותו קצין משטרה, אני גם רואה מסביב עשרות, ולמעשה היו שם 700 איש שחגגו. תראה, 700 אנשים שהחליטו להתכנס ביחד בתקופה כל כך מסוכנת בעיר שנמצאת עם אחוז ההידבקות הכי גבוה במדינת ישראל. אז נכון שצריך לבוא בטענות לשוטר למה הוא קיבל את הברכה, אבל קודם כל צריך לבוא בטענות לאותם 700 אנשים ומי שעומד בראש הקהילה שמרשה לעצמו לעבוד בניגוד, לנהוג בניגוד לתקנות, כן. ולמיד בסכנה את ציבור המאמינים שלו. ועכשיו,
אתה יודע מה, אבל זה קורה יום אחרי יום.
סליחה שאני מכניס את זה באמצע, אבל אני חושב שמשטרת ישראל עושה את המוטל עליה, והיא תעשה את עבודתה, ורק זה צריך להיבדק. רגע, וזה שקצין ביקש ברכה, תגידו מה, אתם השתגעתם? מה קרה? ביקש ברכה? מה זה קשור?
תגיד לי מה, אתה רציני? בתוך אירוע, הוא צריך לפזר אותו.
על זה שהוא לא פיזר את האירוע, זה הטענה. מה זה קשור שהוא ביקש ברכה? לא הבנתי. אוקיי,
זה לא מוסיף חטא על פשע.
ממש לא. מה זה קשור?
אני רוצה להתייחס רגע לאכיפה. אני אתן לכם כמה מספרים בשביל להתרשם. תראה, מאז שהתחלנו לאכוף בחודש מרץ ועד ה-31 לדצמבר, תקופה של כמעט 10 חודשים, נרשמו לציבור האזרחים במדינת ישראל 470 אלף כנסות. 470 אלף כנסות, זה מספר עצום. בואו נשווה את זה למה קורה במדינות אירופה. ניקח מדינה כמו בלגיה, עם 11 מיליון תושבים, נרשמו מאז מרץ ועד היום 27 אלף כנסות. ניקח מדינה כמו בריטניה, עם 66 מיליון תושבים, נרשמו כ-20 אלף כנסות. אז מי שאומר שהמשטרה לא אוכפת...
אולי הציבור שם יותר ממושמע, אבל אולי הציבור שם יותר ממושמע.
עם זה אני מסכים איתך, אז מי שאומר שהמשטרה לא אוכפת, כאילו שבא בטענות לתקשורת שהיא לא מסקרת את הקורונה.
לא, אבל יש טענות על אכיפה בררנית, על זה כן יש טענות.
אנחנו, ככלל, אנחנו אוכפים כלפי כל הציבורים במדינה בבינתה שווה. אף שוטר לא יוצא למשמרת שלו, כשהמפקד שלו אומר לו, הקבוצה הזאת מוגנת. אין כאלה.
חד משמעית, מה השאלה? טוב, תגיד לנו רק,
רגע, זה לא כזה חד משמעית. למה? יש מקומות שאתם באים, למשל, עם בואש, ויש מקומות שאתם באים בלי, יש מקומות שאתם מתירים את הרצת.
עברת להפגנות עכשיו?
לא, מה זה קשור? זה בדיוק אותו דבר.
אני ברשותך העלית את הנושא של ההפגנות, אני מתייחס. תראה, הפעלה של בואש על פי הכללים במשטרה היא ניתנת אפשרית רק באישור של מפקד מחוז, קצין בדרגת ניצב. אנחנו משתמשים במדרגים של כוח לפיזור הפגנות, וככל שההפגנה יותר אלימה והופכת להתפרות, ואני רק רוצה לציין שהשתתפות בהפגנה היא לגיטימית, היא חוקית, במסגרת חוקי היסוד של מדינת ישראל, אבל התפרות כבר פוגעת בציבור הרחב, פוגעת ברכוש ציבורי, שהמשטרה צריכה לפזר התקהלות שהופכת להתפרות, אז אנחנו משתמשים במדרג של כלים. לצערי,
אבל אתה מבין שאותו חרדי, אותו חרדי שהולך עכשיו, נגיד, לצורך העניין להתקהלות אצל האדמור שלו, אומר, מה ההבדל בין זה לבין הפגנה? אם הפגנה אתם מתירים ואתם מסתכלים רק על המפגינים, אני לא מדבר על הפגנה אלימה, על הפגנה רגילה, על הפגנה בבלפור ניקח לצורך העניין.
היא לא בשטח פתוח, אבל. בשטח פתוח החתונה?
לא, האמת שלא.
נו, זה ההבדל, מה אתה רוצה?
אבל הדוגמה, תסלח לי, אבל הדוגמה היא לא טובה ואני אסביר. הפגנות הן חוקי יסוד של מדינת ישראל, והמדינה היום מתירה הפגנות. הייתה תקופה קצרה מאוד של שבועיים שלא התירו הפגנות או התכנסויות מעל הקפסולות של 10 אנשים. חתונה זה אירוע שאמור להיות משמח מאוד, אבל מה לעשות שהמחוקק קבע עכשיו בתקופה הזאת שמותר ל5 אנשים להתכנס, החל מהלילה בחצות,
בקיצור, סגן ניצב זיו סגיב, סגר אגרסיבי בקיצור, החל מהלילה.
ואני מקווה שהוא יהיה הסגר האחרון שאנחנו נחווה, ואני מקווה שתהיה אחריות אישית לציבור, ואחריות ציבורית למנהיגי דעת הקהל בציבור.
חברים, אז הנה אנחנו קוראים לכם מכאן, פה זה לא וושינגטון ולא ארצות הברית, ובלי מאומות בבקשה.
פה גם המשטרה הרצינית, פה הם לא ייתנו לזה לקרות.
לא ייתנו לזה לקרות. סגן ניצב זיו סגיב, תודה רבה לך.
תודה ובריאות לכולנו.
עכשיו ברצינות, תקפידו על ההנחיות, עזבו, זה בריאות של אנשים, זה חיים של אנשים, זה לא...
אבל אפרופו מה שדיברנו על ביתר, זה לא יומן, העיר הזאת מככבת פעם אחרי פעם.
רגע, בוא נבדוק מה קורה באלעד, ינקלך, חכה רגע, בוקר טוב למנהל המרכזים הרפואיים של קופת חולים לאומית באלעד, הרב אשר נהרי.
בוקר טוב לך ידידי ולכל המאזינים, תודה.
מה קורה אצלכם מבחינת התחלואה?
כמו שאתה יודע, אנחנו עיר אדומה, והתחלואה גוברת אצלנו מיום ליום. אני מקווה שבאמת שאנחנו נגיע למצב של...
אנחנו רואים שבעצם המאבק העיקרי של קופות החולים, וגם שלך כמנהל...
מי מחסן את מי וכמה?
לא, לא רק זה, זה להגביר את הקצב כמה שיותר, כן, על מנת, קודם כל את כל אוכלוסיית הסיכון, אתמול ראיתי שכמעט 80% אני חושב במדינת ישראל.
מעל גיל 65.
כן, ועכשיו איך אתם מתמודדים באמת עם, אתה יודע, להביא כמה שיותר אנשים לחיסונים, האם הענות היא גבוהה, היה לנו פה דיון מקודם על הנושא הזה?
כן, אנחנו כעובדי בריאות, עובדי משרד הבריאות, אנחנו מתמודדים, זה לא קל, אני אגיד לך, ובאמת יש קיים חשש גדול שנוצר מבלבול של כל ההודעות שרצות, או סרטונים, הודעות שרצות בקבוצות, שמראות לכאורה סתירות בין אורות הרפאים, ואולי גם כל מיני חלק מהרבנים. אני אומר שהאמת שכל אחד יעשה מה שרבו מורה לו.
לא, אבל אתם רואים שאנשים מגיעים, נכון? אני לפחות...
כן, אנחנו רואים, מצד אחד אנחנו רואים שמקיעים, אבל מצד שני, אנחנו עושים טלפונים למעשה לכל, לפי הוראת משרד הבריאות, לכל הלקוחות שמעל גיל 60 ומעלה, וקיים חשש. יש
עכשיו מדברים על להעתה בחיסונים, איך זה אצלך היום?
באמת נכון, כמו ששומעים בתקשורת, קיים חוסר עכשיו כרגע של חיסונים, ובגלל זה יצאנו היום האחרון של החיסונים של מרכז שלנו בלאומית באלעד, אנחנו קוראים באמת לכל העולם.
היום יום אחרון של חיסונים באלעד?
כי עוברים עוד מעט למנה השנייה.
אצלנו בלאומית, כן, המנה הראשונה, אצלנו זה יום האחרון של החיסונים, ובאמת זה ההזדמנות.
אז אולי נקרא לציבור עכשיו, הנה, בבקשה, הרב אשר נהרי פה בשידור.
באחוזים בקופת חולים לאומית, כמה הגיעו להתחסן?
אבל רגע, קודם כל הוא קורא לכולם להגיע, מי שעדיין לא הגיע, הרב אשר נהרי פה קורא לו להגיע ולהתחסן היום, וכמה אחוזים לא התחסנו, שואל יאן קלה?
אפשר להגיד שבערך 50%.
אז יאללה, בואו נדביק את הפער, זה יפה מאוד, 50% אני חושב.
אבל אם נשאר, אם נשאר לך...
אני מדבר על 50% של קבוצת סיכון. קבוצת סיכון וגם...
כבוד הרב נהרי, כבוד הרב אשר נהרי, אם נשאר לך חיסון, אז תשמור אחד לאיתי, הוא החליט הבוקר בעקבות ראיון, הוא החליט להתחסן.
אם הוא עומד בקריטריונים של
משרד הבריאות... או, זו התשובה, כל
הכבוד. הרב אשר נהרי, מנהל המרכזים הרפואיים של קופת חולים לאומית באלה, תודה רבה לך.
תודה רבה, אני רוצה להדגיש, אני רוצה להדגיש שזה נמצא.
איפה זה נמצא?
זה נמצא במרכז המסחרי של עד צפון, ברחוב שמעון בן שטח 10.
צריך להזמין תור?
שמעון בן שטח 10 אל עד.
צריך להזמין תור? צריך להזמין
תור? בלי תור, ללא תור, בין השעות 10 בבוקר עד השעה 6 בערב, רצוף.
חופשי.
צאו והתחסנו.
צאו והתחסנו. תודה רבה רבה אשר נהרי, תודה רבה יאן קלה, נהיה כאן גם בשעה הבאה. תודה רבה לאבי גדלוביץ', שטכנאי שידור מוטי קופפר. ולכם המאזינים, ניפגש כאן בשעה הבאה.
משדרים כל חי.
פרופסור רייס, ביקיור לייזר, מטפל רק בכאב או גם בדלקת?
אנחנו יודעים מבחינה ביולוגית שיש לביקיור לייזר השפעה על התהליך הדלקתי בתוך הרקמות. אבל בדרך כלל, כשיש דלקת, זה מלווה גם בכאב.
ועכשיו לאלו שניצחו את הכאב.
הביקיור לייזר קם אצלי שנתיים, אני רכשתי אותו אחרי שהיה לי כאבי תופת בברך שמאל, ואני די סקפטי, כן? אבל אמרתי נדלק על זה, והיום אני מדלג עם הרגל הזאת וקופט ועורד מדרגות.
טיפלתי בכל האזורים הכאובים לי, בברכיים, בצוואר, בכתפיים, ברגליים, באצבעות, בשכיבה במיטה, עם חברה שאני מדברת, זה לא גוזל לי מהזמן, זה רק נתן לי בריאות.
מרוב שהייתה לי שחיקה מאוד מאוד חזקה מהברכיים, בגלל שאני עצן, לא יכולתי באמת להחזיק את המשקל שלי על הברך מהכאבים, והמכשיר הזה לאט לאט, יום על יום, משך בסביבות איזה חודש וחצי, חודשיים, הוא פשוט החזיר לי את החיים בחזרה.
להתנסות בביקיור לייזר בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 3414. ביקיור לייזר.
השתלת שתלים דנטליים בתוך יום באמצעות חיתוך רקמה בלייזר, זו כבר לא אגדה. לתאום פגישה חייגו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, כוכבית 5539.
במלאת 15 שנים לפטירתו של גדול המקובלים הרב יצחק כדורי זכר צדיק וקדוש לברכה, ביום שלישי ב-4 אחר הצהריים תתקיים עצרת התעוררות בישיבת המקובלים נחלת יצחק במעמד הראשון לציון הרב יצחק יוסף, הראשון לציון הרב שלמה עמר, השר הרב אריה דרי, רבנים ומכובדים. האירוע יעבור בשידור חי באתר ערוץ 2000. למחרת ב-11 בבוקר נעלה לציונו הקדוש בהר המנוחות בירושלים. יעברו לפני התיבה הרב יעקב עדס והרב יוסף כדורי. ההתכנסות על פי הנחיות משרד הבריאות. לפרטים 1-800-800-757.
בקרוב אצלכם.
וידה, ההשתדלות הטבעית שלכם לזכות בפרי בטן. זוגות רבים כבר נפקדו. לייעוץ והכוונה התקשרו 072-393-9669. 072-393-9669. וידה זה חיים.
את היוקרה רואים כבר מרחוק, מקרוב רואים שזה עינית. רק בעינית מומחים מהשורה הראשונה בהתאמת משקפי מולטיפוקל באיכות הטובה ביותר וליווי צמוד עד להסתגלות מלאה.
עינית, עינית, רואים בעין מקצועית.
יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
יש חסד, יש חסד, יש חסד.
אופטיקה הלפרי, פתוחים לשירותכם גם בסגר. לבירור הסניף הקרוב, כוכבית 60-69.
התחסנתם? חוזרים ובגדול.
פסח במופת ברומניה, חופשה יוקרתית ובריאותית. לפרטים 03-9641-555, 03-9641-555, או באתר mofeta.org.
דוקטור גפן, השתלות שיניים בלייזר, ללא כאבים, עם תעודת אחריות. 03-570-7575.
השתלת שתלים דנטליים בתוך יום באמצעות חיתוך רקמה בלייזר, זו כבר לא אגדה. לתאום פגישה חייגו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, כוכבית 5539.
המוטציה הבריטית אורבת בכל פינה ומדביקה בקצב מסחרר. מה עושים? נזהרים ונשמרים. גדולי ישראל בקריאת חירום. על מנת למנוע סכנה, חולי ומחאוב ושלא ייגרם ביטול תורה ותפילה בציבור, יש להתפלל בחצרות ובמקומות פתוחים. אין להתקהל באופן מסוכן ויש לקיים שמחות רק על פי הכללים. פרטים נוספים בקו המידע של מטה ההסברה למגזר החרדי, 03-509-7000. נשמעים להנחיות, נזהרים בקדושת החיים. מגיש משרד הבריאות.
חזקים, מחוברים, משדרים כל חי.
חדשות כל חי, השעה 9.
בוקר טוב ושלום רב, באולפן נדב ארבל. לאחר לילה דרמטי ומהומות שלא נראו כמו